שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של כל האמת, פודקאסט על ביטחון לאומי ופייק ניוז. והיום בפרק אנחנו הולכות לדון בסוגיה חשובה ומעניינת, ואולי הסוגיה שמרחפת מעל כל הפרקים שלנו עד כה, ובכלל העיסוק בנושא הזה, למה אנחנו מאמינים לפייק ניוז. אז נמצא איתנו דוקטור תומר שדמי, שותפתי לפודקאסט שהיום מלווה אותנו מרחוק. ואנחנו מארחות היום את דוקטור רות מאיו, מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שרות, יש לך עולם מחקר מעניין מאוד, שם נקבל טעימה ממש קטנה ממנו. ומה שאנחנו ננסה להבין, באמת, לענות על השאלה הגדולה הזאת, למה אנחנו מאמינים לפייק ניוז? איך אפשר להתמודד עם זה? איזה פתרונות אפשר להציע שגם יהיו אפקטיביים? ובסוף גם ננסה להבין איך כל הנושאים האלה מתחברים לנושא של אמון בחברה שאנחנו חיים בה. אז רותי, ברשותך, אולי ככה ישר נקפוץ למים העמוקים וננסה להבין למה אנחנו מאמינים לפייק ניוז? מה המנגנונים שיצרני פייק ניוז משתמשים בהם?
טוב, תודה רבה. פייק ניוז, דבר שאני רוצה להגיד, זה מונח מאוד רחב שמכיל כמה סוגים. פייק ניוז זה ספציפית למצב שבו אנחנו מקבלים מידע שמי שאומר לנו אותו יודע שהוא לא נכון. זאת אומרת, זה ממש בכוונה תחילה לתת לנו מידע שגוי. יש גם סוגים אחרים, כמו מצבים שבהם אומרים לנו בלי כוונה רעה, ויש גם מצבים שאומרים לנו משהו, ואחר כך אנחנו מגלים שזו טעות, וכולם נופלים בתחת אותה מטריה היום של פשוט מידע שגוי. והשאלה של איך גורמים לנו להאמין לפייק ניוז, צריכים להבין שהמנגנון הזה טבוע בעצם בתוכנו. והטענה הבסיסית היא שפשוט אנחנו קוגניטיבית במחשבה שלנו נוטים קודם להאמין. כשאני מבינה מידע, כשאת אומרת לי משהו, אני קודם חייבת להאמין לו, ורק אחר כך, בתהליך שלוקח משאבים וזמן ומוטיבציה, אני יכולה לשלול אותו, אני יכולה לדחות אותו. אז אם את אומרת לי שהחיסון נגד קורונה פוגע בפוריות, אז כדי להבין את המידע שעכשיו נתת לי, שהוא שגוי דרך אגב, אז כדי להבין את המידע הזה, אני קודם צריכה להבין מה המשמעות שלו, אני צריכה להאמין, אני מקבלת אותו, אוקיי? ולכן, כתוצאה מכך שזאת הברירת מחדל שלי, אז בעצם רוב הפעמים, אם אין לי מוטיבציה, אם אין לי סיבה, משאבים וכו', אני אשאר עם המידע הזה, אוקיי? על הדבר הזה, מי שדואג לתת לנו את המידע השגוי, עושה כל מיני באמת טריקים שגורמים לנו עוד יותר ללכת עם המידע. אז למשל, אומרים לנו מידע שמאוד מושך תשומת לב, מאוד ויזואלי, מאוד מדאיג אותנו, והכי הרבה נותנים לנו פשוט מידע שאין לנו אלטרנטיבה, שגם אם אנחנו רוצים לשלול אותו, אין לנו איך.
מה לדוגמה?
אז למשל, כשאומרים לנו בדיוק את זה, שזה פוגע בפוריות, איך אני אוכיח לך שזה לא? גם אם אני אגיד לך כתגובה, זה לא נכון, החיסון בטוח, זה לא באמת עונה על אותה, נכון? על אותה רמה, ולכן אני לא הצלחתי להפריך לך את הרעיון הזה, אין לי דרך, כי רק בהמשך נוכל לדעת את ההשפעות הארוכות הטווח של החיסון, ולכן אין לי דרך, אין לך אלטרנטיבה איך לחשוב על זה, ולכן את תהיה תקועה עם זה, אוקיי? כי מה שאני אמרתי דרך אגב על ברירת מחדל, אז כן יש מחקר מתקדם יותר שמראה שאם המידע שאנחנו נחשפים אליו סותר ידע קודם שלנו, או סותר את ההקשר שעכשיו אנחנו נמצאים בו, אז אנשים כן יכולים לשלול בצורה ספונטנית. זאת אומרת, אם אתם אומרות לי היום, שזה יום של שרב, יורד שלג בחוץ, אוקיי? אני לרגע לא אחשוב שיורד שלג בחוץ. כי הידע הקודם שלי, אני יכולה מיידית לדעת שמה שאתם אומרות לי זה שטויות, אוקיי? אותו דבר אם אתם אומרות משפט כמו, יוסי שבר את הרגל, אז הוא התקשר למוסכניק, אנחנו ישר מבינים שמשהו פה לא נכון, אנחנו לא צריכים להתאמץ, נכון? אז במצבים האלה שיש לנו אלטרנטיבה, אז אנחנו כן יכולים לשלול בקלות, רוב הפייק ניוז זה מידע שאם תשימו לב אליו, אין לו אלטרנטיבה, אין דרך לשלול אותו, ואז אנחנו
נתקעים. יש הרבה מחקרים ברשתות חברתיות שמראים שבאמת תוכן של פייק ניוז או דיסאינפורמציה הוא יותר אטרקטיבי, יש יותר אינגייג'מנט, אנשים יותר מגיבים עליו. זה נשען על איזשהו מבנים קוגניטיביים שאת מכירה? זה
נשען על מה שנקרא vividness, הבולטות, החיות של הייצוג. גם אם יש לי מידע אלטרנטיבי, להגיד שהחיסון הוא בטוח זה משעמם, אוקיי? זה פחות מרתק ומושך מהאפשרות ששמים צ'יפים שיעקבו אחרינו בתוך החיסון, נכון? אם אני אומר לך מידע כזה, אין לזה אלטרנטיבה, זה רק להגיד זה לא נכון, אוקיי? אז את מדמיינת את זה שעכשיו יכולים לעקוב אחרייך, או שאיזשהו משהו שלילי, כמו כל התחלה דרך אגב, חייבים להגיד שהסיפור של החיסון עם מידע שלילי, זה מאמר שגוי שיצא שטען שיש קשר בין חיסון החצבת חזרת אדמת, MMR, לאוטיזם, אוקיי? המאמר הזה הוא לא נכון, זה מאמר מתעמי, שמצאו שהתוצאות שלו לא נכונות, הוא הוצא מכתב העת, זה פשוט ידוע שזה לא נכון, ועדיין, מכיוון שאין אלטרנטיבה ללא גורם לאוטיזם, אז הפחד שלנו מאוטיזם והחיבור של החיסון נשאר, אוקיי? הוא אפילו משפיע על חיסונים אחרים. אין אלטרנטיבה לייצג את זה. עוד יותר חזק זה שאין לנו ייצוג של המחלות של חצבת חזרת אדמת. ברגע שיש ייצוג, כמו שהיה, אם מישהו זוכר לפני הקורונה, הייתה מגפה של חצבת. ברגע שהיה לנו ייצוג של חצבת וראינו ילדים ואנשים מבוגרים חולים וסובלים מזה, אז היה לנו ייצוג חלופי שגרם לנו להבין מה המחיר של לא להתחסן. אבל כל עוד אין לנו, אז מה שמושך אותנו זה הסכנה למשל שאומרים לנו במידע השגוי.
בקורונה כן יש לנו ייצוגים כאלה, אבל בכל זאת תנועת ההתחסנות זוכה לבולטות. אז איך את מסבירה את זה?
דבר שאני חושבת שעדיין להרבה אנשים אין ייצוג באמת של אפילו שמנסים להראות את המחלה, את המחלקות, את הפחד, את המוות, את הקושי לנשום, זה הרי מאוד מנסים ליצור את זה, עדיין זה פחות מיוצג לנו בראש, מאשר המחשבה הקונספירטיבית שאין בעצם קורונה, שזה איזשהו רעיון לגרום לכולנו להישאר בבית, לא לצאת לעבוד, נכון? בהתחלה כשאתה סגר, לשים מסכות, לשלוט בציבור. עכשיו, זה באמת מתחבר, אני חייבת להגיד, לנושא של אמון. זאת אומרת, אם היה אמון במערכת, במנהיגים, בפוליטיקה, במדע, אז כשהיו אומרים, יש וירוס חדש, שבאמת זה מצב של אי-ודאות, עם המון פחד והמון חשש, אנשים היו הולכים עם זה. במצב של אי-אמון, וזה בעצם עיקר המחקר שלי, אנחנו מוצאים שבמצב של אי-אמון, אנשים ישר חושבים על אלטרנטיבות, אפילו ממציאים אלטרנטיבות כשאין. אז אם את אומרת לי משהו, כמו יש דבר כזה קורונה דרך אגב, שבאמת קשה מאוד לדמיין אותו, נכון? תחשבו על ההתחלה של איזה וירוס מוזר וכו'. אז במצב כזה, מה שקורה זה שאני ישר חושבת על אלטרנטיבה. אני ממציאה איזשהו מניע שיגרום לכך שתספרי לי את הסיפור הזה. אוקיי? ואז אני הולכת למקומות מאוד רחוקים.
רותי, אולי אני מנסה באמת לחדד את המושג הזה של האמון, ומולו האי-אמון, זה ברמת הפרט, זה אני כאינדיבידואלית, אני לא מאמינה, או שזה אנחנו כחברה, את אומרת, אנחנו נמצאים למצב של אי-אמון, אנחנו מתחילים להמציא, מי זה אנחנו? זה אנחנו החברה שנמצאת תחת מגפה כזאת שהיא לא רואה אותה, שהיא ארטילאית, זה הפרט שנמצא שם?
טוב, אז התשובה היא כמובן גם וגם. אמון זה בבסיס שלו, זה כשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב פגיע, זה המוכנות שלנו לשים את עצמנו בידיים של מישהו אחר, ולהאמין שהוא יעשה איתנו את הדבר הנכון, אוקיי? שהוא לא יפגע בנו. אי אמון זה ממש הפוך, אנחנו נמצאים במצב פגיע, ואנחנו חוששים שהאחר רק יפגע בנו, רק יחמיר את המצב שלנו. אי אמון יכול להיות גם אינדיבידואלי, יש אנשים שגבוהים באי אמון, ואנשים שנמוכים באי אמון, וגם בהקשר כללי של חברה. כל הממצאים האחרונים מראים שעם הזמן, האמון של הציבור באופן כללי הולך ויורד במוסדות שפעם היה בהם אמון מאוד גבוה בישראל ובעוד מדינות בעולם, לא בכולם, דרך אגב, חשוב להגיד, זה לא תופעה כללית, ודרך אגב, מוסד שתמיד אנחנו שוכחים להגיד, יש ירידה באמון בתקשורת, במידע שמועבר בתקשורת, שזה באמת, יש לזה השלכות מרחיקות לכת. מה זה אומר?
זה אגב, אם רגע נעצור על זה, זה רלוונטי גם כמובן סביב הקורונה ושיח החיסונים, אבל גם למשל בנושאים ביטחוניים, זה עלול להיות שם, ואז כבר סכנות מסוג אחר.
גם, זה נכון, זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מאמינים למידע שמועבר לנו, אז שוב, מה שאני אמרתי לפני שנייה, מה שאנחנו מוצאים מבחינה קוגניטיבית, אמרתי בהתחלת השיחה שלנו, זה שהדבר הראשון שאנחנו עושים זה להאמין למידע שאת נותנת. אנחנו מוצאים במחקר שלנו, שכאשר את במצב של אי-אמון, הדבר הראשון שאת עושה, את חושבת הפוך, את חושבת על איזושהי אלטרנטיבה. אוקיי? אני אומרת לך, אור, את חושבת חושך, ממש ככה, ברמה הכי בסיסית. ואז מה שאנחנו מוצאים זה שכאשר אנשים גבוהים במצב של אימון, או כתוצאה מהתכונה שלהם, או כתוצאה מהמצב, במעבדה אנחנו גורמים לאנשים להיות במצב של אימון, בגלל שאנחנו מראים להם פנים לא אמינים, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד פשוט לתפעל חוסר אמון. במצב הזה אנשים ספונטנית חושבים על אלטרנטיבות, חושבים על ההפך, אוקיי? ואז כשאת אומרת לי משהו, אני חושבת ישר על איזשהו מניע אחר שיש לך. ואם אני אתן לכם את הדוגמה של מה שאנחנו חוקרים עכשיו, אנחנו בדקנו, זה דוקטורט של דבורה ניומן במעבדה, הלכה ובדקה אנשים שמתנגדים לחיסון. הרצנו את זה באתר בארצות הברית, של קבוצה שתומכת בחיסון, לעומת קבוצה שלא תומכת בחיסון, אוקיי? שחושבת שהחיסון הוא מסוכן. ומה שעשינו זה נתנו להם לדרג משפטים כמה הם אמיתיים, ונתנו עובדות ידועות, לעומת עובדות אלטרנטיביות, alternative facts, שאנחנו המצאנו שלא קשורים לחיסון. זאת אומרת, זה לא שיש לי מניע להאמין או לא להאמין במשפט הזה, זה משפטים שלא קשורים לתיאוריות קונספירציה קיימות, משפטים שאנחנו המצאנו, חדשים
לגמרי. יש לנו שתי דוגמאות שנרגיש?
אז למשל, יש את המשפטים למשל, על נשים, אוקיי? שנשים תמיד יכלו לבחור, אוקיי? נשים תמיד יכלו לבחור, הן פשוט לא רצו מכל מיני סיבות, לעומת נשים קיבלו את זכות ההצבעה בתיקון ה-19 לחוקה, לאחר הרבה מפגנות ומחאות, אוקיי?
מהדברים שלגמרי לחלוטין לא קשורים לקורונה.
בדוד ארץ מסתובב על צירו ומשלים סיבוב אחד בערך ב-24 שעות, זה משפט אמת. לעומת כדור הארץ יכול להתהפך על הציר שלו, ואנחנו בכלל לא נרגיש את זה, אוקיי? החדשות משדרות בעיקר מידע שלילי כדי לגרום לנו לקנות תרופות נגד דיכאון, לעומת אנחנו שמים לב למידע שלילי ולכן חושבים שיש אותו יותר בחדשות. זה המשפטים, אתם רואים שהם לא קשורים.
הם קשורים, אבל זה לאמון במדע, במוסדות שמספקים את המדע.
אבל לא רק, זאת אומרת, המשפט על זכות בחירה של נשים לא קשור למדע, למשל, אוקיי? ומה שאנחנו מוצאים, מה שמצאנו זה שאנשים שחוששים מהחיסון, שהם אנטי-ואקס, הם אנטי-החיסון, מאמינים פחות לעובדות האמיתיות, מאמינים יותר לכל דבר שאנחנו המצאנו. ובמילים אחרות, ההבחנה שלהם בין מה שנכון ומה שלא נכון, קטנה, אוקיי? וזה נמצא לנו במתאם עם חוסר אמון, עם משהו שנקרא הסתמכות על אינטואיציה. אנשים האלה חושבים שהאינטואיציה שלהם תוביל אותם לתשובה הנכונה. יש משהו שנקרא ענווה אינטלקטואלית. כמה אני צנועה ואני מבינה שאני לא יודעת. הם מאוד נמוכים בזה, הם חושבים שהם יודעים יותר טוב מאחרים, אוקיי? וגם בהקשר הכללי שאני נמצאת איתכם פה, יש לנו שאלון של need for chaos, כמה אני מוכנה להיות במצב, כאילו צריך לשרוף את הכל ולהתחיל מההתחלה בחברה, הם גבוהים בזה, אוקיי? אז אם אתם הולכות איתי, אתם מבינות שזו גישה כללית לעולם שמתרחשת במצב של אי-אמון, שבאה לידי ביטוי גם בהתנגדות לחיסון, אבל כמו שאתם רואות, גם איך שאנחנו צורכים מידע חדש. ואם תחשבו על ההקשר בישראל, גם בישראל יש לנו קבוצות כאלה.
אז רותי, אולי זו נקודה מאוד טובה להתחבר, היה ממש לאחרונה כתבה בהארץ שטענו שמה, ואפשר, האמת היא שמי שנמצא קרוב שאתה ראה את זה עוד הרבה קודם, שיש קשר ושזה די חריג בעולם שמתנגדי חיסונים בישראל, שיש שם מתאם לקבוצה של מתנגדי נתניהו, שהיו חלק ממחאת בלפור, היית קושרת בין המסקנה של הניסוי שלכם לחיבור הזה?
כן, א', חשוב לי להגיד מה שלא אמרתי, זה ניסוי שעכשיו נמצא under review, אז עוד לא התפרסם, אז זה באמת חדש וחם, ואנחנו צריכים לשחזר אותו, וזה חשוב, שחזרנו אותו, אבל עד שהוא לא יתפרסם ככה אני אציג אותו. כן, לגמרי, התשובה שלי היא שמה שקורה זה שזו קבוצה שגבוהה באי אמון במוסדות השולטים במדינה, אוקיי? עכשיו עברנו שינוי, מעניין לאן זה יוביל, אבל ברגע שאני גבוהה באי אמון, אוקיי? אז זה בדיוק הטענה שכל דבר שתגידי, אמנם זה חריג מבחינת השיוך הפוליטי וכולי, אבל גם בארצות אחרות זה בא יד ביד. מי שחושב שאי אפשר לסמוך על המנהיגים, לא, זה גם לא סומך על התקשורת, זאת אומרת, זה לא שיש לו איזשהו מקור אחר שהוא סומך, על מי הוא כן סומך? על האנשים שדומים לו, אוקיי? הם עושים כמובן קבוצת שייכות חדשה, אנשים שדומים בגישות ובאידיאולוגיה, והכי חשוב, אם נחזור לנושא של אמון, מה שקורה זה שאנשים חושבים שהמנהיגים לא אכפת להם מאיתנו, אוקיי? ואנחנו מאמינים לאנשים שאנחנו חושבים שהטובה שלנו חשובה להם. ואז אם זה מישהו בא ואומר, בואו, אני אספר לכם מה באמת קורה, אני כמוכם, ואני אגיד לכם את האמת על החיסונים, ועל זה שעושים על כולנו ניסוי, ואף אחד לא יודע מה יהיה התוצאות שלו וכו' וכו', אני הולכת איתו.
אז רותי, מה עושים?
אולי אני אוסיף לזה שאלה, כי הבסיס לחוסר האמון הזה הוא הרבה פעמים גברים בעולם, זאת אומרת, אנשים חושדים בחברות התרופות, כי חברות התרופות לא תמיד מתנהגות כמו שהיינו מצפים, אנשים חושדים במנהיגים, כי הם לא תמיד מתנהגים ביושר ולטובת הציבור. הגרעין לחוסר האמון הוא דברים בעולם, ואם רק ננסה למצוא כל מיני מניפולציות, איך להתמודד עם מתנהגי החיסונים, בעצם נפספס את העניין הזה. השאלה איך מצד אחד, כן, מחזקים מוסדות, אבל כדי שנאמין להם באמת, אבל מצד שני מתמודדים עם הסיכונים שיש מהקבוצות האלה, כי הם כן מצדיעות על משהו בעולם.
אי אפשר להסיק את זה. או אולי כן מחזירים את האמון, אנחנו חוזרים פה למשוואה הבסיסית הזו של אמון, חוסר אמון.
אני מסכימה לגמרי עם כל מה שאמרת, אני הראשונה שאגיד שאני לא חושבת שהמטרה היא שכולנו נהיה פתאים ונאמין לכל מה שאומרים לנו, כי באמת במציאות שלנו יש הרבה מצבים שעדיף שאנחנו נהיה באימון. אני בעצם מראה את היתרון ואת החיסרון של אימון בבת אחת. היתרון הוא שבמצב של אימון, אז אם מישהו שולח לי אימייל ואומר, בואי תלחצי פה, תשלחי לי את פרטי הוויזה שלך וכולי, אז אני אעשה את זה, כן? כי אני אמין לו, זה יהיה אסון, אוקיי? אז ברור שלהיות במצב של אימון, מה שאנחנו קוראים סקפטיות בריאה, זה חשוב. אבל יד ביד עם זה, אנחנו רואים שאימון כרוני, או בתוך הקשר כזה, יכול לגרום לי להאמין גם בשטויות. אז מה שכמו הרבה פעמים צריך, זה מידה. ואנחנו אומרים סקפטיות בריאה, שדרך אגב, לדעתי השיטה המדעית בדיוק בנויה עליה. אז מה צריך לעשות? מעבר לכמובן שינוי הנורמה בתרבות שלנו, שאם מישהו משקר לנו, צריך להיות לזה מחיר, אם פוליטיקאי משקר, אומר דברים לא נכונים, צריך להיות לזה מחיר וכדומה. מעבר לדבר הבסיסי הזה של נורמה של אמון, אנחנו תמיד צריכים לחשוב שאנחנו נחשפים למידע. דבר ראשון, האם מה שאנחנו שומעים זה עובדה או דעה, אוקיי? זה דבר א' ב', כי הרבה פעמים המידע השגוי הוא דעה. אחר כך אנחנו צריכים לחשוב מי המקור שנותן לנו את זה, האם הוא המקור המתאים, האם הוא רופא, אוקיי? זאת אומרת, לא כל אחד שמספר לנו דברים על החיסון, באמת יכול לדעת, וצריך להבחין בין העובדות שאנחנו מקבלים ממקורות שונים.
רגע, אני אעצור אותך אותי לפני אפילו הכלי הבא, שלמעשה הדברים שאת אומרת, זה אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם, כשמדברים על כלים לאוריינות דיגיטלית לציבור הרחב בעצם, כמו שזה לכל דבר שמתגשים אליו, ככה הם צריכים בעצם לבוא.
הטענה שקיימת היום של פוסט אמת, זה שאנשים פחות כבר מבחינים בין עובדות ודעות, או בין התנסות אישית, אוקיי? ואז מה שקורה, זה שאנחנו חושבים שאני יודעת, אני מרגישה מה אמיתי ומה נכון, וזאת הדעה שלי, ולכן היא האמת שלי, מונחים כאלה שאנחנו התרגלנו לשמוע, שהם פשוט בעייתיים, אוקיי? אז זה באמת ההבחנה הבסיסית, כשאנחנו נתקלים במידע חדש. אבל הדבר הבא הוא גם השאלה היא, האם אפשר להפריך את זה? זאת אומרת, אוקיי, קיבלנו מידע, האם אפשר לבדוק אם הוא נכון? האם מי שמוסר לי את המידע, בודק אם הוא נכון? וכל מה שאני אומרת, זה בעצם הבסיס, א' ב' של השיטה המדעית. השיטה המדעית באה מתוך ניסיון להפריך, יש לי השערה, יש לי איזשהו רעיון, אני בודקת אם אני צודקת או טועה. עכשיו, אחת ההטיות הכי קשות שלנו כצרכני מידע, זה הטיה שנקראת הטיית האישוש. זה שמה שאני כבר יודעת ומה שאני מאמינה, אני בודקת את המידע בניסיון לאשש את זה. אני שמה לב רק למידע שמתאים, אני בודקת את זה בצורה שתאשש, אוקיי? ולעומת זאת, הדרך הנכונה לעשות את זה היא לנסות להפריך, היא לראות איך יכול להיות שאולי אני טועה. איך יכול להיות שאולי העובדה הזאת לא נכונה? עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. ואז הדבר הבסיסי הוא באמת לדעת איזה מקור מידע לבחור בתלות בהקשר, אוקיי? זאת אומרת, בהקשר של הקורונה, אנחנו צריכים להקשיב למדע. אין לי ספק בזה.
אבל אולי אחד האתגרים פה של השנה האחרונה שהיו, שהקורונה והמדע, הם היו ככה בתחרות מי מתקדם יותר מהר. למשל, בהתחלה אמרו לנו, תשימו כפפות, אל תשימו מסכות. ואז ארגון הבריאות העולמי אמר, כן, תשימו מסכות. אבל לפני שבועיים אמרתם לא להגיד. אז פתאום, גם אם אני סומכת על הגופים שהם מסתמכים על המדע, אני לא יכולה לסמוך עליהם.
להפך, אם אנחנו באים מתוך, את צודקת, הקורונה היא מצב של אי-ודאות, היא דבר חדש, היא מגיפה חדשה. דווקא בזכות זה אנחנו יכולים לראות את היופי של המדע. התמודדות חדשה, אתגר לא ידוע. בהתחלה היה הרבה מידע שגוי, ילדים מדביקים או לא מדביקים, נכון? לשים מסכות, לא לשים מסכות, וכדומה. את צודקת, כל עוד אני מניחה שאין למי שנותן לי את המידע מניע אחר, שהוא לא אומר לי, אל תשימי מסכה כי אין לו מסכה, אוקיי? ברגע שיש לי את זה בראש, אז אני במצב של אימון ואני לא אלך עם המידע. אבל מה שקרה עם הקורונה זה שבאמת היה המון חוסר מידע גם מצד המדענים, והם בדקו ובחנו, והיה פה בעצם דבר מדהים מבחינת התפתחות מדעית, והתפתחות של התובנות, ואז זה בסדר שחוקר יבוא ויגיד, מה שאמרנו לפני חודש, התגלה לנו אמפירית כלא נכון, הנתונים מראים אחרת, ואז אם את סומכת על המידע ועל המקום, אז את יכולה לתקן את המידע שנאמר לך קודם, זה לא בסדר להגיד דרך אגב, אנחנו לא יודעים, לפני החיסון השלישי הייתה תקופה מאוד קצרה בארץ, שאמרו את האמת, אנחנו לא יודעים, כי אף אחד עוד לא התחסן בחיסון שלישי, וזה בסדר, גמור להגיד את זה, ואז אנחנו צריכים לחשוב מה המחיר ומה הרווח של לקחת את החיסון הנוסף, אוקיי? ואחר כך, אחרי שיש כבר נתונים, באים ואומרים, אוקיי, יש לנו כבר כמה מאות אלפים, מיליונים וכולי בעולם שהתחסנו, מה אנחנו יכולים לדעת? לסמוך על זה, זה בדיוק היתרון של השקיפות ושל האמינות. זה לא שהמדע דורך במקום ותמיד יגיד לך את מה שהוא אמר גם לפני שנה. החיים השתנו, אוקיי? אז צריך כלים מתאימים ללוות את השינוי הזה.
מתוך הידע באמת שלך, נגיד אנחנו נתקלים במשהו שאנחנו יודעים שהוא לא נכון ברשת חברתית, בפרסום, בתקשורת או משהו כזה, מה הדרך הנכונה להתמודד עם זה, להגיב על זה, אם מבחינה מוסדית על ידי הרשתות התקשורת, ואם זה מבחינת חברים ותגובות בתוך הרשתות, יש דרך שהיא יעילה יותר להתמודד עם זה?
הטענה הכי בסיסית היא שאם יש לך מידע חלופי, וזה מתחבר לחלק קודם בשיחה שלנו, אם יש לך את המידע המתקן, תכתבי את המידע המתקן. יש דרך אגב תופעה מאוד ידועה, שככל שחוזרים על איזשהו מידע, ככה הוא מרגיש לנו נכון יותר.
אוקיי? בין אם הוא שקרי או בין אם הוא אמיתי.
נכון, נכון מאוד. ולכן חשוב לא לחזור על שטויות, לא לחזור על מידע שגוי, כי אנשים יותר ויותר חושבים שהוא נכון, אלא לחזור ולהדגיש אך ורק את המידע הנכון. אפילו אם אין את המידע הנכון, אז להסביר מה המקור, למה הוא בעייתי, אוקיי? או מה הסיבה שכזו. זאת אומרת, לתת איזשהו ייצוג אחר למידע לא נכון, וכמה שיותר להחליש את המידע הנכון ולחזק את המידע השקרי. ואתם קודם אמרתם, מידע שקרי נכון הוא מתפשט יותר מהר, וכל... הבעיה היא שהרבה פעמים הוא מעניין יותר, הוא מושך יותר, אנחנו ממשכים למידע שלילי, ואנחנו משתפים יותר במידע שלילי, ברשתות וכדומה. אז צריך להפסיק את זה. צריך יותר לשתף במידע נכון ומדויק, ולתת את המניע של מי שנותן את המידע השגוי, ולהראות את הבעייתיות, כדי להילחם במידע השגוי.
ורותי, אולי יש לך ספציפית לדוגמה, אם אתה כל כך עמוק בעולם של המתחסנים והמתנגדי חיסונים, באמת, זו סוגיה שהיא מאוד מורכבת. פה מתוך ארגז הכלים שלך, יש לך איזה כלים שאת יכולה להמליץ, מגיע בן אדם שהוא מתנגד חיסונים, הוא לא רוצה להתחסן. מה הכלים שאת משתמשת מול הטיעונים שלו?
הדבר הראשון ראשון שאני חושבת שזה צריך להעלות את האמון שלו בי כמקום, ולכן אני צריכה א' להיות אמפתית, אני לא יכול לזלזל בו, אוקיי, ולהטיח בו, ולעורר בו אי אמון שאני לא באמת אכפת לי ממנו, זה הדבר הכי גרוע. אז הדבר הבסיסי זה לעורר אמון, אוקיי, זאת אומרת להיות אמפתית, להראות לו שמה שאכפת לי זה ממנו, ומההשלכות של ההתנהגות שלו, למשל, במקרה הזה שלא להתחסן, על כל החברה, על כולנו, אוקיי? זה דבר ראשון. אני חושבת שברגע שהוא יאמין, הוא יקשיב למה שאני אומרת. דרך אגב, גם זה, אייל פוזניאק, דוקטורנט אחר במעבדה שלי, מראה בדיוק את זה, שאם יש אי אמון, אנחנו בכלל לא מקשיבים למה שאומרים לנו, אנחנו ישר חושבים על אלטרנטיבות, אוקיי? אז לכן נורא חשוב, קודם כל, להיות אמפתי ואמין, ואז לנסח בצורה פשוטה, ברורה, ובניסוח חיובי, את המידע המתקן, אז להסביר מה הסכנה שבלא להתחסן, לעומת היתרון של חיסונים. אז אני שמה לב שיותר ויותר למשל בתקשורת, אומרים את המספרים, את האחוזים מבין החולים הקשים, מה האחוזים של הלא מחוסנים. זה נורא חשוב, בגיל שלהם. לתת מידע ולהפחיד בעצם בצדק אנשים מההשלכות המאוד בעייתיות של לא להתחסן.
ולפני שאולי נתחיל לסכם, אני רוצה לשאול, יש את כל גופי בודקי העובדות למיניהם, יש כמה כאלה בארץ, גם לתקשורת, גם למדע, יש כאלה הרבה גופים בעולם, שהם בעצם למעשה עושים את מה שאת מציעה, הם באים ומציגים את האלטרנטיבה, אבל אנחנו יודעים שברגע שכבר השקר יצא החוצה, הרבה יותר קשה עכשיו ללכת ולתקן אותו. את חושבת שזה בכלל כלי שהוא אפקטיבי, שהוא משפיע על הציבור, אפשר היה אולי באמצעות התקשורת או כלים אחרים להפוך אותו ליותר משמעותי?
שוב, אני די חוזרת על זה, אבל אני חושבת שכן, אם היה בהם אמון, אם הם היו נגישים הרבה יותר, וכאשר הם נותנים עובדות, הם עושים את זה בצורה פשוטה ולא מורכבת, אז התשובה שהיא תהיה כן. אני אתן דוגמה מניסוי מאוד פשוט, ניסוי מחשבתי, כשאומרים לאנשים, בדקה הבאה תעצמו עיניים, ובדקה הבאה אל תחשבו על דובים לבנים, אוקיי? כולם מדברים...
דובים לבנים.
הממצא הפשוט בניסוי הזה, זה שאם אני אומרת לך, כל פעם שאת חושבת על דוב לבן, תדמייני במקום זה מכונית חיפושית אדומה, אוקיי? אם את זוכרת איך נראית מכונית חיפושית אדומה. במקרה הזה, אנשים הצליחו לחשוב פחות על דוב לבן. זו בדיוק הנקודה. כשאומרים לאנשים להפסיק לאכול משהו, להפסיק לעשן, להגיד לאנשים לא לעשות משהו לא עוזר, זה רק מחזק לנו את מה לא. מה שצריך זה אלטרנטיבה, כל פעם שבא לך X, במקום זה תקחי Y. בא לך סיגרה, תקחי קוביית שוקולד, אני לא יודעת, כל אחד עם העדפות שלו. והטענה היא שרק ככה אנשים מצליחים לתקן. זאת בדיוק הגישה.
אז רותי, נתת לנו המון, אני חושבת, גם קודם כל מידע מאוד מעניין ומחקרים מרתקים ששיתפת אותנו, וגם ככה טיפים שימושיים, שאני חושבת שמש כל אחד ואחת יכולים ללמוד ולקחת מהם, אז ככה, באמת, בואו נסכם. אנחנו חיות בעידן שיש בו באמת רמות מאוד גבוהות של אי-אמון כחברה, כדי להגן על הדמוקרטיה, באמת, על המוסד הזה שכולנו חיים במסגרת שלו. במשפט לסכם, אז מה אפשר לעשות?
אז אני אגיד ככה, אני חושבת שאנחנו חווים היום תקופה מאוד קיצונית של אי-ודאות. הרבה זמן היינו בכל מיני הקשרים, אבל עכשיו זה עוד יותר. ובעצם אנחנו כולנו ביחד בזה. אנחנו צריכים להבין שההישרדות של כל אחד מאיתנו תלויה בהישרדות של אחרים. אני חושבת שכולנו מבינים את זה היום. ואנחנו צריכים להסכים על משהו שנקרא מציאות משותפת. גם אם אנחנו לא בדיוק בטוחים מה זה הקורונה ומה זה החיסון, אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לסמוך ולהאמין על הגורמים הנכונים, שמנסים להציע לנו את הפתרון הכי טוב, אוקיי? צריך רגע לעצור ולחשוב למה שהם יעשו אחרת, אוקיי? זה הרבה יותר, אם תעצרו ותחשבו, למה שכל החוקרים האלה יעודדו אותנו להתחסן ואחר כך זה יעשה משהו רע? אין באמת סיבה. רגע שנסכים על הבסיס הזה ונאמין אחד בשני ונבין שההישרדות שלנו תלויה אחת בשנייה ואחד בשני, אז יש לנו סיכוי לדעתי יותר לשים לב למידע הנכון, פחות להיות מושפעים מהמידע השגוי, ו... לשמור על הדמוקרטיה ועל חופש המידע, לדעת שגם כאשר מידע מתברר כלא נכון, אפשר לתקן אותו, יש לנו את הכלים ואת הדרך לעשות את זה, זאת תהיה הדרך שלנו לשרוד.
צריך לומר שעידן הוודאות רק ילך ויגדל עם ההתחממות הגלובלית, אז את הכלים האלה, אולי שהקורונה זה איזה חזרה גנרלית, נצטרך לקחת הלאה, והשאלה באמת איך יוצרים מרחבים, גם דמוקרטיים, מדעיים, אבל גם של שיח, רשתות חברתיות, תקשורת, שיאפשרו בדיוק את הדברים שאת אומרת. זה באמת האתגר של כולנו. זה... תודה רבה, רותי. באמת, את הארת את עינינו, השארת הרבה חומר למחשבה שישאר איתנו, ונמשיך את הדיון הזה ב...
תמשיכו.
תודה רבה לדוקטור רות מאיו, מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה, דוקטור תומר שדמי.
תודה רבה לענבל אורפז.
תודה רבה, וניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.